הייתי בהגדות החורבן, אז אין עוגיות. תאכלו בבית מחר, יצאו לנו יותר. טוב, ראינו בשבוע שעבר את הסיפור של שכר מבקולס. באתי פה לסגור נקודה אחת שהשארנו את... ונגענו בה... כזכור, כל הדיון הזה מתחיל כך. אומר רמאי דכתיב, אשר לא מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. קם צבא, קם צבא ירושלים וכולי. ואז, בסוף, רבי יוחנן חוזר בסוגר את המעגל הזה. רבי יוחנן, אינוותנותו של... שזה בשכה במקוס, אחרי ביתנו, שופעת איך עלינו וכולי. זאת אומרת, בעצם הוא מאשים אותו בעיריית הנולד. זאת אומרת, עכשיו, ייתכן שהוא לא היה יוחד כי כך לחוש. בעצם הוא לא מאשים אותו בעיריית הנולד ממש. הוא מאשים אותו באי נקיטת אמצעי זהירות. כאשר אדם מפחד תמיד, והוא לא, הוא בעצם לקח בחשבון את ה... את התסריט הגרוע. אתם פה שואלים, או מצטים גרוע בברכות, פרק הוא אמרין, אין חז, אילו גב עוד אבי מפחד. אמר לי חטא, תכתיב, פחדו מצל חטאים, ופריך מקרד ההכה, ומוקב דברי תורה, שלא יקשה להשכח תלמודו, וחזר משנתו תמיד. וחנא ממייטי להני, עובדי, שבטוחו על רוב תורתם, בשבתם ואשת בר קמצא, ופחד ידעו מהפורנות, ודם ידם ויפחד בחינה. תוס בעצם מציבים, או מציבים גם בברכות, שמציבה, כשאתה יחס לפחד, אם פחד זה תחומת חוויה חיובית, או תחושה חיובית, או תחושה שלילית. ובעצם זה סתם פסוקים, פסוק אחד אומר, פחדו בציון חטאים, פסוק שני אומר, שאדם מפחד תמיד.
זה לא בדיוק סתירה מן הפסוקים. פחדו בציון חטאים בגלל העונש שצריך להגיע, זה לא...
נכון. עכשיו, בסדר, בואו נאמר ככה, אם לא סתירה בפסוקים, לפחות הגמרא אומרת, נאמר ככה. בעקבות הגמרא, תוס מציבים פה את השאלה, מה אמורה להיות, אז יקם את היחס לפחד. עכשיו... שוקה כמובן את שדבר כמו שתוש מדברים פה על מקור למה אתה מפחד, אתה מפחד מסיבה טובה, זאת אומרת שיש לך סיבה לחשוש מכל מיני גורמים, או שזה משהו פתולוגי שאתה מפחד גם מבלי סיבה, זאת אומרת החרדות שלך מבוססות באיזשהו מציאות אובייקטיבית, יודע מה, אדם נוהג בכביש, אז יש סיבה שמפחד. או אדם שולח יהיה, אדם יוצא מלחמה. אז ברור שיש היגיון בפחד. או אדם לוקט אמצעי זהירות, כאשר יש איזשהו חשש לסכנה. לעומת, זה חרדה, איזה חרדה מת שמה שמקום בו, אדם מתפחד בחינם. ו... כאשר אומרת, כלומר, אדם מפחד בחינם, טוב, אז בעצם פה נוסיף לנקודה אחת, גם אדם יוצא מלחמה, או גם אדם יוצא במצב שהוא אמור לפחד, אשר גם מה הפחד, מה זה ככה, אשר גם למה הפחד מביא, מה הוא, בעצם מה הוא משיג, יש לו פחד שהוא, מגביר את המודעות סקות אמיתיים. אם אדם מפחד, אז הוא זהיר. אם אדם מפחד שהבורסה תיפול, אז הוא נזהר בהשקעות שלו. אדם מפחד מתאונות, אז הוא מכריח את הילד שלו לעבוד הכביש בזהירות. וכן הלאה. אדם מפחד משריפה, אז הוא לא משאיר את התנור בצורה מסוכנת. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ברור שאם לא היינו פחדים, אז היו יותר תאונות בעולם, יותר... זאת אומרת, העובדה שמדובר אפילו ברגש לפעמים, שהוא אינטואטיבי ולאו דווקא מושכל או רציונלי, אלא הוא נטוע באדם ברמה אפילו הרבה לפני ההיגיון, עוזר לשמור על האדם. לפחד היו יותר תאומות. מאידך, יש פחד שהוא משתק. זאת אומרת, חז"ל אומרים בהקשר אחר, דברים מסוימים שצריכים לראות במקום במלח. יותו יפה, רובו קשה. עודף פחד יביא לידי שיתוק. אם אדם יש פחד מתאונות דרכים, אז הוא לא פשוט דרוך בכביש, אלא הוא היסטרי. ובמקום קבוצה רציונלית להיזהר, הוא פשוט מאבד את השליטה וזה הכל משותק. אז או שהוא לא ייסע, במקום לנסוע בזהירות הוא בכלל לא ייסע. או כשהוא נוסע הוא מגיב בצורה שהיא היסטרית, והיא בעצם פוגעת בתפקוד שלו. הכל בחלקו תלוי גם גם במינונים. באמת, מה וכמובן, כל בית דברים בחיים, כזאת שהוא נטע באדם את הפחד, במנת שיזהר, במנת שזה ישמור עליו. אבל האדם יכול, כמו לטעות באיזונים, ואז במקום לשמור עליו, זה גורם להפך. זה בעצם משתק אותו, אומרת, ועוצר בעדו מלחיות בצורה נורמלית וטובה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה אומרת, אדם מתפחד בחינם, אז אין לזה שזה משתק במקום שלא צריך לשתק. אם יש מה להיזהר, אז הפחד אומר לי, תלך בזהירות. אם אני יודע מה, הולך על הגג ואין מעקה, אז זה טוב שיש לי איזה פחד מסוים. אני הולך ברצפה, ואומרים את זה לפעמים מעלינו בזקנים, שמאבדים את חוש שיווי משקל או את ההתמצאות במרחב, אז אם אתה מתפחד בחינם, אתה לא יכול ללכת. אם האדם בעצם מאבד את יכולתו, הוא מפחד בחינם, כבר אם הוא זקן, אז מבחינתו זה לא בחינם, כן, הוא תחוש, אולי, באמת, אדם שלא חש את המרחב, אז הוא לא מסוגל להתקדם, אז הוא מפחד בחינם, גם בדרך כלל יוצא פחד משתק, אני גם דבר אחר, גם, הרבה פעמים המתפחד בחינם מגיע איזה חוסר הערכה עצמית, זאת אומרת, זה חוסר ביטחון עצמי, זה האדם בעצם לא מספיק חש את עצמו, הוא בעצם מאבד את ביטחונו העצמי. מה הוא מפחד? כי אין לו ביטחון, אין לו ביטחון שלו ייפול, אין לו ביטחון שיכול להתמודד, אין לו ביטחון מכוחות הנפש שלו, וכן הלוואה, אז הוא במחיר עוד יש פחד בחינם, אם יש פחד בחינם, אני מפחד מסיבה טובה, זה לא עוזר. אדם מפחד שהוא יהיה חולה באיזו מחלה מסוכנת. אז אולי רציונלי לפחד. זאת אומרת, זה יכול להיות שחס ושלום הוא יחלה. אבל הפחד יכול לעזור לו.
לא אז... רואים את הפחד בתור דבר שהוא עצמו דבר טוב, ושאדם מפחד תמיד. כלומר, תחושת הפחד היא תחושה שהיא טובה. לא משנה, כלומר, עם ההשלכות של זה. התחושה של הפחד צריכה שתשרה לאדם.
אני לא חושב. תחושת היא הבי... תחושת אולי היא ה... באמת, זאת ישעננות. פחד אני לא חושב. שככה, פחד יכול לעזור לך באמת, זהירות כן, שפחד לא. פחד יכול לעזור לך להיות זהיר. אבל לא יודע, פחד משהו חיובי כשעצמו. אגב, יש פחד בחינם, חס ושלום, אדם יכול להיפגע בפיגוע, או במחלה. ואת השני זה לא עוזר, אתה תשב כל היום ותפחד מזה. זה לא יכול, באמת, היות שזה... הקראים, אין לך הגנה. זאת אומרת, אם זה מחלה שאתה יכול לקחת חיסון, אז הפחד זה טוב. אם זה מחלה שאין חיסון נגדו, אז מה אתה יכול לעשות? אז הפחד לא עוזר. הוא חינם, במובן הזה שלא תורם לך שום דבר. זאת אומרת, יש ממה לחשוש, אבל הפחד לא יעזור לך ל... כן, אז אם זה טוב לחיות בחוסר שעננות, כן. בתחושה שכל יכולת, היום פה מחר בקבר, זה מסכים שכן, אבל אין לו טעם לפחד מזה. יש טעם... אני חושב שזה עושים את החיים בפרופורציות. מה יכול לפחד? זה לא יעזור לי. יש פחד בחינם שכמו באמת אין באמת מה לפחד. וזה נובע מישהו חוסר ביטחון עצמי, חוסר אחרי עצמית או חוסר יכולות. וזה כמובן קשה יותר. זו זו קודה אחת. אני רוצה פה באמת, אבל נחזור עכשיו לנגמר שלנו פה, אומרת, שאדם מפחד תמיד. שנגמר פה, באמת, נקוד זהירות. וכאן אומרת, שצריך להוסיף נקודה. מה בעצם הגדרים של המפחד תמיד? מה... אז צריך להיות שקלול של כמה גורמים. זאת אומרת, מה השכיחות או מה מידת הסכנה? זאת אומרת, יש דברים שהם מאוד שכיחים. האמת, מעידה, עכשיו, אבל גורם שני צריך להיות לא השכיחות, אלא החומרה. זאת אומרת, אדם צריך, יש לנו דברים שאולי הם מאוד שכיחים, אבל, ואם זה יקרה לסוף העולם, רק אתן דוגמה, אדם מצוין בדרך כלל יעשה ביטוח לבית שלו, כי סכום ביטוח הוא לא גבוה, אז עכשיו, גם סכום ביטוח הוא לא גבוה, כי זה די נדיר שבתים נפגעים, כי סכום ביטוח לרכב הוא פי עשר גבוה, באמת פרופורציונלי, סכום ביטוח לבית, כי רכבים נפגעים הרבה יותר. מצד שני, אז יכול לומר, אז זה לא שכיח, אז אני לא צריך לפחד מזה. מצד שני, אם הבית ייפגע, לאדם נורמלי מהמעמד הבינוני ומטה, זה בעצם יחסל את רוב חסכונותיו. זאת אומרת, אמנם אולי זה נדיר, אבל זה ישפיע על חייו השפעה הרסנית. אדם, לעומת זאת, זאת אומרת, דגימת רכב היא יותר שכיחה, היא פחות, תרוס את החיים שלך. כי אלף כל יותר קל לחיות בדרך משהו בלי בית. שנית, גם אתה מושקע בזה מבחינת הערך של הרכב, מבחינת הערך של הבית. וכדומה, אדם יכול מרד, יכול להיות שלגנוב חפצים מסוימים זה פחות שכיח, אבל העובדן יהיה ביותר גדול. עכשיו, תתתי פה דוגמה מחיים פרטיים, אבל זה כמובן נכון גם לגבי דברים אחרים. אני יודע, למשל מדינה. אז אני יכול לקחת מדיניות ביטחונית או כלכלית או חברתית, 60% שהיא תצליח, 80% שהיא תצליח. אבל אם היא לא תצליח, זה יהיה חורבן. לעומת, עכשיו, זה שיקול אחר גם, לעומת מדיניות ש-80% יצליח, ואם לא יצליח, לא סוף העולם. זאת אומרת, השם אתה אומר כל הקופה, וגם הסיכוי גבוה להצליח, אבל אם לא תצליח, אתה תשאר בלי כלום. זאת אומרת, מבחינה פרטית, אישית, משפחתית או לאומית. לעומת זאת, למשל, לאורך ההיסטוריה יש כל מיני גנרלים שעשו מהלכים אולי מבריקים ואולי גם עם סיכוי גבוה להצלחה, אבל כאשר הם לא הצליחו מכל מיני סיבות, אז חלקם הפסידו את כל המלחמה, לא כי הם הימרו על כל הקופה. לעומת, נגיד, גנרלים זהירים יותר שאולי עשו פחות הברקות, אבל לא, גם לא סיכנו את כל המפעל. לכן אתה תמיד באמת, שעת הפחד פה הוא לא רק שאלת מה השכיחות, כאילו שכיח הזה כאילו שכיח הזה, אלא גם אם חז ושלום אני לא אצליח, את מה אני מסכן? מסכן דבר גדול, דבר קטן, דבר משמעותי, דבר לא משמעותי וכולי. וכש... טוב, ניקח מדוגמה מגמר כאן. יכול להיות שהבריונים צדקו מבחינת ההסתברות. יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן, נניח שכן. יכול להיות שסחוב אליו קורס צדק, רוב הסיכוי מה באמת נניח, מה סחוב קורס אמר לעצמו. ואם ילשינו, אז רוב הסיכוי לא יקרה כלום. המצד שני, אם כן, אז מה אתה מסכן? אני אקרא את הדוגמה של הבריונים, דוגמה טובה יותר. נניח אולי הם חשבו שבאמת רוב הסיכוי שהם ינצחו את הרומאים. אבל במידה ולא, אז ברור שהרומאים יחריבו את ירושלים. ורבן זכאי, זה לא רק שאולי הוא חשב שרוב הסיכוי שלו. לומר לעצמו, עדיף מראש, לא אגיד הכל או כלום, עדיף מראש נגיד אני אסתפק בחייל, כי בטוח אני מסכן את כל המפעל. זו תמיד דילמה, והיא גם תמיד תלויה תרחת מצב גם, מה הסיכוי, זה אחוז אחד או עשר אחוז. זה גם דילמה גם בימינו כמובן. בחלק מאת הוויכוח, אני אגיד הפשרה טריטוריאלית, בחלק הוויכוח ערכי אידיאולוגי, בחלק הוויכוח מחת המציאות, ובחלק הוויכוח במת הסיכוי שאתה מוכן לקחת. זאת אומרת, האם אתה מוכן, כאילו, נגיד, אני לא מתפשר, כי אני מאמין שאני אצליח, או אתה אומר, יכול להיות שאני אצליח, אבל יכול להיות שלא, ואני מעדיף, נדבר, פשוט עוד לא היום, שבשביל לא פרומוציות, נדבר, תוכנית החלוקה ב-36. אז יכול להיות ש... מה בעצם השואלים אמרו? בסוף לקבל יותר. המחייבים מה אמרו? עדיף, ציפור אחד ביבש או שתיים על העץ. עכשיו זה בחלקו תלוי מה הסיכוי שיש שתיים על העץ. בחלקו זה לא תלוי, בחלקו זה תלוי בגישה עקרונית. האם אתה מוכן להסתפק בהישג חלקי או לא. וזה חלק מהביקוש רבי יוחנן פה. זה לא שהוא חושב, וואה, הסיכוי ה-60% שצריכה להיכשל. גם אם זה 10%, זה שם מר מסכר. וזה בעצם המפחד תמיד, שלקם חשבון כמה תסריט הגרוע, ולא רק את ה... כי הרבה מאוד פעמים, זה גם מוכר לנו בחיינו, וגם מוכר מההיסטוריה כמובן. אנשים מתכננים כל מיני מהלכים, רק שולחים בכך בחשבון, שיש גם גורמים נוספים, שגם הצד שכנגד מתכננים מהלכים, ואז בכל מיני סכסוכי... כל מיני סכסוכים, לא משנה, זה משפחתיים, לאומיים, כלכליים. אתה עושה משהו, ובדיוק היה לי משהו לעשות, רק השני פתאום, עשה צד אחד לפניי. אז משאלה, מה אני מסכן? זה בעצם התאה של יוחנן פה, שהוא לא לקח, זה לא שהוא החליט לא נכון, אלא הוא החליט מבלי לקחת בחשבון מה עלולו להיות המחירים בתוצאה הגרועה. לא בתוצאה הסבירה, אלא בתוצאה הגרועה. כן.
עכשיו מה שהרב התייחס לשאלת הבדיקות הגנטיות, אז הרב אמר שלמרות שהתוצאות יכולות להיות לפעמים הרסניות, אז גם צריך לזכור שיש עניין של מורות הפחד של תמיד תהיה עם השם, והרב הזכיר את הרב המתג ברסיסי איתן שכותב בנושא. זאת אומרת שלמרות שהרב הזה אומר, התוצאות בלי ספק היא הרסניות. בכל זאת אמר שאדם צריך לחשוב שיכול להיות שלא צריך לפחד ובתור בני אדם דתיים צריך להחתים אמונה. זה דבר גם כאן. זה חייב בינם כולה. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בקודש. ברוך השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. אם אנחנו מתעסקים בענייני מקדש וכל רצוננו זה לקיים את רצון השם בעולם בנושא המקדש, אז בעזרת השם אתה מתהיה עם השם, והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו גם של מעיסוק במצווה לא יצא לנו דבר. היום הרב
התעלם
מה...
אוקיי, אז ככה, גם שנה שבעה לא אמרתי שזה...
לא, הרב אמר שכל אחד יחשוב, אבל הרב אמר שגם את זה צריך לזכור, שצריך לזכור גם את הפן הזה.
נכון, ששם אני... אני אסביר את עצמי, אני כל שם רציתי באמת שזה לא יהיה, ברור שיש רק קצת אחד השאלה. בעיקר, שם המושג הפרוטיבי בגמרא זה שמה פתאים השם. עכשיו, שמה פתאים השם, אז נצטרך את החומה, זה משתה פתי, וזה אומר, שם זה אומר ככה, שיש איזה טבע, וזה מה שמעתי פניתי שם, בלי כאן נקודה הזאת, הביטה שמתייחס, אני זוכר נכון. שמה פתאים השם אומר שיש טבע, שמותר לי לסמוך על מה שאמור להיות בטבע, שם יש איזשהו... איזשהו טבע שהוא אמור להתקיים, ושתיים אני אמור לחשוב שמה הסטייה או לא. זה בעצם המושג שמה פתאים השם. שיש טבע רגיל ו... אמת, ואיך קוראים לזה? טבע רגיל ונורמלי, שעד כמה אתה אמור לפחד מסטיות מהטבע. אז הוא אומר שמה, שאם לא שכיח, אז זה לא כזה סטייה, אבל אתה צריך לחשוש. אם מה זה אומרת, לא מכיר זה ככה, אז אני אומר, תסמוך על הטבע, זאת אומרת, זה המושג הזה.
היום בביטוחים מה משמעות קצת מערב אחרת, הרס של בית זה דבר מאוד לא שכיח, ובכל זאת...
כן, אתה בכי 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 קודם, כי שזה לא טבע. זאת אומרת, אם אתה שואל לגבי פיתוח מול רעידת אדמה, זה יותר דומה לדוגמה בשנה שעברה. אבל אם אתה שואל לגבי... אם אתה שואל גם לגבי זמחים, אז אני חושב שבידי אדם, אז אין איזה טבע נורמטיבי שאמור להיות. אתה יכול לומר לי שכל אמור את חזקת קשרות האנושות. אבל זה לא חזקת קשרות, זה לא... מה? אז דומה אלו מההיסטוריה, גנבים, תמיקות פוליטיות, כלכליות, שהמושג לשמוע פתאום משהו פחות שייך. לעומת זאת, אבל... גם עכשיו אני מאמין שזה גם, גם ההסתברות היא גורם מסוים בזה. כאילו, גם בביטוח, אבל לא אומרת, יש גורם מסוים שאנחנו עוצרים, אנחנו לא אומרים אז, עד לנסוף לבטח את עצמנו. כי אם זה 0.00, אנחנו לא חוששים גם אם זה ירוס אותנו. זה שיקלו של הגורמים הללו. אבל אני חושב שבידי אדם זה שונה מאשר דבר שהוא יצא בידי שמיים. גם שמה, של בדיקות, עלו לראות זה גם מחירים מהצד שני. כמעט של ותר שידוך. טוב, עכשיו, משפט אחרון בהקשר הזה, פה אומרת, מייחס את זה לפחד כלכלי, ביטחוני, וכן הלאה, יש שאלה אחרת, זו כל כך שעה קודם, עד כמה אנחנו רוצים לראות את פחד כחלק מחווה בעבודת השם. וזה יותר חוזר פסוק, הפסוק של משלי, זה מתכנס לפשוטו, לאדם שפחד לאבד משהו בחיים הרגילים. הפסוק בפחדים מוציאים חטאים, זה שעד כמה האדם... אמרו בחייו, לחשוש, זאת אומרת, עד כמה עבודת השם, אני רוצה שפחד יהיה חלק מהחוויות שלו.
אבל אם אתה רוצה שלשאלה
מפחד תמיד, הוא בדברי תורה אקטיב? כן, מה שאומר זה פחד לאבד את התורה שלך. אגיד, האם היחס שלך לקדוש ברוך הוא צריך יחס שלך פחד? האם אתה צריך, למשל, הפסוק של ישעיהו, ואיש אחד משפל איש ותישא להם בוא בצור ויתאמן ביפם ופחד השם מהדר גאונו הנה גפות אדם שפל ושח חום אנשים ונשגב השם לבדו בהם ההוא. אז אם אנחנו בעצם מקווים לדבר כזה של, דידיאלתי פה עוד כמה פסוקים, לבוא בניקות הצורים ובסיפי הסלעים, פני פחד השם הדר גונו בקומו לאוץ הארץ, חידוי לכם לאדם השם נשמה באפו, כי ומן עכשיו הוא. הם נראה את זה כאיזשהו חוויה נורמטיבית וראויה, או שבפסוקים האלה מדברים על עבודה זרה, באמת, שכאשר האדם מתגאה ו... מרד ונהיה בעל גב, ותימן ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחו, אשר עשו אצבעותיו, אז אני מפעיל את המערכת הזאת. לא, נומטיבית אני לא מעוניין. לא ככה, בגדול, שמשל, יש נימות כאלו בנצרות, כאילו יש נימות כאלו הרבה יותר חריפות, כאילו של... יש בכל יבוא, אומרת, אם יש הגיינום, ומדגיש שם באמת את פחד את הפחד הפשוט כתמריץ, כאילו איזשהו מושג של כל זוהם ש...
בתי כנסיות לעומת בתי כנסת, האווירה וכל ה...
כנסיות נקרא איזה בקבוצות מסוימות. אבל כן, את... יש... את... שמוס, מפורסם של... פוריטלים המאה ה-18, שזה נקרא חטאים בידי the hands of an angry God. זאת אומרת, זה, הוא יודע שם פחות או יותר האדם, זה כמו איזשהו זבוב או חביש, הקדוש ברוך הוא מחזיק באיכות מעל, מעל, מעל האש, ורגע שמשחרר, אז בום, כן, וכך אדם מוצא שאתה נחיית חייו, שכאילו מת, רק מחכה שקדוש ברוך הוא מת, ועם טעות החצנה, והוא משחרר אותך, אומרת, עכשיו, כן, יהדות, כמעט הוא מדבר על פחד, הוא מדבר על מורה כל הזמן. ברוב המקרים, אנחנו מדברים על מורה, שזה לא, חווי אחד, גם מידת העונש זה שונה מפחד, ובוודאי שידת הרוממות שונה מ... דרך סובייצ'יק פעם, פעם ישבתי אצלו, ו... אני זוכר משאלתי משהו על תנת המוסר, או איך שהוא התגלגל מתלבט תנת המוסר, ואז... אז ככה, הוא קם מהשולחן, אתה נעמד ממש בדל מתחת למשקו, ואמר... אני לא מסבט את נת המוסר. אז אמרתי לו, למה? אז ככה הסתובב, בגלל שיהדות בני העירה, לא על פחד. הסתובב, יצא החוצה. זה ככה ירה פגז והלך. ובאמת, באיש הלכה הוא כותב דברים מאוד דומים. באיש הלכה גם כן, יש שם ביקורת די... גם הנקודה הזו, שיהדות לא בני על פחד, היא בני על עירה. ביקשתם משם, הוא דווקא מנסה להסביר למה פחד, ביקשתם משם, יש קטע ארוך שבו הוא מסביר למה פחד בכל זאת, הוא קשור לחוויה הדתית. אם אני צריך לתמצת איזה משפט אחד, הפחד שמדבר עליו שם, זה לא כך פחד מפני הקדוש ברוך הוא, זה, אבל באמת, הוא עשה, כן, אבל הפחד הוא, הפחד מעיד על כך שהוא, באמת, אני אומר שהפחד זה לא בשביל מערכת היחסים איתו, אלא פחד מעיד כך שאתה מכיר בזה שהוא חזק ונשגב, ואם אתה מפחד, סימן שאתה חושב שהוא בעל כוח ושהוא השליט והמלך. אבל בוש יהדות לא מעוניינת כל כך לבסס את היחסים לפחד. אני אגיד גם, אני אוסיף, יהדות במידה רבה בונה את עצמה למטאפורה שבנים אתם מהשם אלוקיכם. ילד אמור לחוש שהורי סמכות, ששהורי הוא בעל סמכות, ושבידי ההורי מת להניש אותו, בידי ההורי מת לפי סמכות כפיו, הוא לא אמור לפחד מההורי שלו. באמת, הוא איש מורה, לא אמור להגיש פחד. אתה לא רוצה שילד יפחד ממך. אתה רוצה שהוא יכיר בסמכות, שזה יירה. זה יכול להיות יכיר בסמכות מיראת הרוממות, יכיר בסמכות כי אתה גם יכול להפעיל סנקציות נגדו, אבל מה שאתה מעוניין שיקיר בסמכות, אתה לא מעוניין שאתה תפחד שאתה תעשה לו משהו רע. ולכן יש שיהדות לא, בגלל שזה בעצם המודל הבסיסי, אז פחד הוא לא חלק משוואה. זה נכון שנגיד מי שכבר מסעד ישרים, אז פחד אחד שם הוא די בולט. זאת אומרת, אם עולם הזה זה מסוים מכשולים צריך לעבור אותו, ובעצם ה... הפחד הוא כל הזמן איזה גורם מדרבה, וזה נכון שבאת המוסר לא כן, ימצא במידה רבה את הרעיון הזה, וכללית נגיד תנת המוסר כן ימצא את הפחד, את אימת, נקרא זה אימת המוות, זה מוטיב די מרכזי, זה מוסר סלנטר, והמדרש נגיד שהמוסר נקס ימצאו כמוד, אוי לנו יום הדין, אוי לנו יום התוכחה. אתה יודע שזה הפך בידיהם לאיזה קריאת קרב מאוד משמעותי. זה נעוץ בכך שבסוף סלנטה בעצם ראה את האדם כיצור, סליחה ביטוי נפול. זאת אומרת, הוא בעצם לא ראה את האדם כיצור, תפיסתו את הפסימיות. הוא לא עצמי תוך הנחה שאדם הוא בסיסית בסדר, ומקסימום מדי פעם הוא מפשל. אלא הוא ראה את האדם כבסיסית יצור לא בסדר. זאת אומרת, נגיד, עם תפיסות אחרות אומרות שאדם הוא בעצם מתחיל מנקודת אפס, אחרי זה מתקדם למאה, או תפקידך לקדם אותך למאה. בסוף סלנט ראית אדם מתחיל ממינוס מאה. למה? כי ייצור מושחת, ייצור חלש, ייצור מלא כשלים, ובעצם תפקיד המוסר ותפקיד התורה זה להחזיר אותך ל... אם ממינוס מאה תתקרב חזרה לגובה פני הים, זה... כבר יהיה הישג משמעותי, ואם האדם ייצור שכל הזמן נכשל, כל הזמן חוטא, אז בואו שפחד יהיה א', מרכיב בחוויה שלו, וב', הפחד, הפחד גם ימנע ממנו מעשות עוד חטאים. ומחר עוד, לא ככה קראת החטא, הפחד יהיה קו הגנה הראשון. קו הגנה הפשוט והראשוני יהיה הפחד. בצחירים, שאדם לא כזה עלול לחטוף, לא כל כך בסכנה, אז אתה, לא צריך להיות כזה, הפחד הזה מעקב בטיחות גבוה, לא כך צריך אותו, כי אדם יותר נשאר לסמוך עליו, אז אם אתה רוצה להביא אותו ליראה, לאהבה, אמת, וכדומה. אבל צטטת המוסר, באמת הפחד שיחק מקום, אני חושב שהשבית שבאמת גם לא ראת אדם, כי יצאו כזה מסכן ועלוב, ולכן זה גם, לכן גם את ההתנגדות.
אבל בסופו של דבר זה לא פחד מפני השם, כאילו, עם כל הפחד שיש, זה לא פחד מפני השם, זה יותר פחד מפני האדם. זה אפילו ככה יותר חיובי מהנצרות, במידה מסוימת.
שמה?
אומר, זה, עם כל הפחד שיש בבנות מוסר, זה לא פחד מפני השם, זה לא שהשם עכשיו יעזור אותך וטיפול את החייש, אלא שזה פחד יותר מפני האדם, שכן, אבל האדם כל כך נורא, אז
לא, יש למה לחשוב. ואז, כן, מה שאומרים לו זה, ואם אתה תחטא, אז אתה תשלם את המחירים, זאת אומרת, זה פחד מהעונש. זאת אומרת, זה פחד מהמחירים, ש... פחד מהמוות, פחד מהמדין, זה כאילו, אוי למדין, אוי למתוכך, ואז... כי אני צריך כרגע את כמו מדגיש את העונש כשעצמו, אבל תגידו, אם דבר, אם את המוות הרבה טוב, אוקיי
אבל זה לא נכון בקריאת שמע יש אלמנט של פחד שאם אתה תעשה את מה שהשם אומר לך אז כדאי לך, ואם לא אתה תחטוף
יש אלמנט של איום כל תורה בני, אני חוקותיי תלך וחוקותיי תימס אבל זה בין איום לבין בין פחד יש פחד זה כאילו, זה עומד ללחות עליי בכל רגע. יש מה אומר לך, תהיה בסדר, תנהג, תנהג בסדר, ואם לא כן, יש מחירים וכו'. בסדר, זה כמו, אתה מבין, זה כמו, אתה נוסע בכביש. נכון, אתה יודע, שאם אתה תנהג בצורה לא טובה, אז אתה יכול לקבל כנס, או יכול לשלול את הרישיון שלך. אבל אתה אומר, פחד, אתה... אתה פה בתוך איזו מודות שיש פה, יש, 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 יש סנקציות ויש גבולות ויש איומים. פחד אומר שאתה פחד שיבוא השוטר קפריזה וינחת עליך. או מה זה אחרת, שבטוח, מרת, אין אדם מצריג שעשה בטוב ולא יחטא. אז בטוח אומרת שהמשטר תפיק כזה, כזה משטר שכל הזמן מרת... הסיפור לא תפס הוא קטן, לפחד זה משהו אקוטי ששומד לקרות לך. לא אומר לך, תשמע, בוא תהיה בסדר, כי אם לא תהיה בסדר, אז יהיה איזה מחיר בעתידי. זה משהו שכאילו שכל הזמן נחלט אליך כרגע, לכן אתה יכול משותק או יכול להיות בדריכות. תשמע, אמור להשפיע יותר תודעתך, תחיל בתודעה הזו. אבל תתרגם את זה, נעשים טובים. זה לא תהיה בהיסטריה, כי כל רגע אתה תשאר את המחיר. ככה אני חושב ההבדל. כאילו, הידיעות...
איפה, הרב הזכיר את תנועת המסר, איפה ישיבת סובות כאן, כל הגד לא סעדם...
אני באמת, אם תיגע חדיש הלכה, אז באמת יש שם איזה משפט כמו... שתנועת המוסר אומרת, כי יש שם איזה דף שם שתוקף אותם, ואז... כל זה השתנה באמת באסכולה של גדלות האדם וכו'. הסתבות גם את שהם ישנה לגמרי. אבל אם תקרן למשל דבר הדוק, בסדר, שזו גישה, שגם דוח את המוסר היא גישה מוקצנת ואפילו פתולוגית של התופעה הזאת. אבל לא סתבות גם. ותיקח נגיד, הוא עושה סלנטה, נגיד, או תיקח את מסעד ישרים אפילו מידה לא קטנה. מסעד ישרים בנוי הרבה מאוד, גם כן על הנימה הזאת, וזה לא מקרה שאתה מוסר עם צד מסעד, אני אחר מה זה ככה, במידה לא מבוטלת, מסעד המוסר גם, או, טוב, אני מפחד לומר את זה בצורה אחרתית, אני אומר את זה בצורה... שנראה לי שחלק מהפרסטיג'ה של מסעת ישרים, כמעט המוסר ימצא את הספר לחיקה. גם ככה זה ספר עם עוצמות. והם הגישו בזה. אבל אין ספק שאחד הגילויים היותר עוצמתיים של מוסר ועבודה על המידות וכו', בחרה במצד ישרים, אז במצד ישרים אצלם היה ספר יסוד. אז אני חושב שחלק מהמדוע היום הוא נווה גם מזה שבעלי מוסר השתמשו כל כך הרבה והחדירו אותו לתודעה הקולקטיבית של כולנו. אני יותר חשוב כך, אני לא יכול להוכיח את זה, לא חקרתי את זה.
מה, זה לא טוב
לגמרי זה? לא משהו טוב, אני רק אומר שנגיד, למה שבלת מחדל אז כל אדם שמע עצמה, אני רוצה לסדר מוסר, למה הוא רץ ישר למסד ישרים ולא לספר אחר, או למה איזה מעמד כל כך מרכזי. אני חושב שחלק מהתקבלותו זה בגלל שתנות המוסד תמר בייל הפיכתו לחיבור כל כך מרכזי. עכשיו, בחלקו, כי הם מגישים בעוצמות האלה. זה לא מקרה. זה לא אומרת, הם עשו הגרלה, או שהם מבצע בשבוע הספר, והם כתוב הרבה ספרים כאלה. אלא הם מגישו את העוצמות. אבל אני בכל זאת חושב שבלי מתות המוסר,
גם הגרא, שעליו סיפור,
שמה?
שאחרי שהוא קנה את המסילת ישרים, אז הוא קרא אותו 101 פעמים ואמר, כי יכול להיות שגם הגרא עשה קצת רעש עם הדבר הזה.
אני מכיר את הסיפור הזה, אני מכיר כזה, רציתי לשאול, אם הסיפור את ההשפעה, זה לא בכך נכון, זה לא בכך חופף מזה נכון, לא נשמע סיפור טיפוסי לגרא, אני מוכרח לומר, אבל
אבל רוצה להגיד כאן אמירה, אם אנחנו שוללים את תורת המוסר, אז אולי יש שלילה מסוימת למסילת ישרים, או ש...
לא, אני רוצה לומר כך. מסילת ישרים יש יותר מסוימים עוצמות. מסילת שני, הזווית שממנו הוא נכתב, כשעוד יעקב שומע כרגע, הזווית שממנו הוא נכתב, הוא שלם בו מזווית של החיים בתוכה. אני חושב שאתה ניגש לחיים היום, בעולם הדתי, לא מדבר כי אתה חשוף לאינטרנט החמן היצלן ולטלוויזיה, אלא העולם שבתוכו אתה חי, העולם הדתי שבתוכו אתה חי, נקודת המוצא של הדתי הוא מאוד שונה מזה שמסעתי שנים. זאת אומרת, במובן פשוט, יחסך, נגיד, עמדתך לא חגי, אלא... זה לא משנה כרגע גם אם זה חרדי או ציוני דתי. עמדתך לגבי שאלות, למשל, היחס בעולם הזה לעולם הבא. עד כמה חיים את העולם הזה כמקום בעל משמעות, או עד כמה שעולם הזה זה שעולם חולף, צריך כמה שאתם מלמד, לעבוד אותו כאיזה מסלול נכשלים ותו לא. עמדתך לדתי שונה מאוד מזה שלא. בשאלה למשל, טוב, בסדר. אז אני לא... הנקודה הזאת ממש... או, מדעבה מול יירה. ודאי, שהרבה מאוד אנשים... גם אם אין אנשים שהוא אומרת, רוב הציבור אומרת, לא נמצא באותו מקום כמו מבחינת, נגיד, שקלו של אהבה מול יירה. זה אנשים, זה ספר שעולם היירה הוא דומיננטי בו. שאתה תורם אולי את העולם הליטאי, ודאי לא תורם את העולם החסידי, ולא בטוח כמה הוא טועם את התאמה ציוני דתי עכשווי. תסתכל, מה השעכי מרכזי בכל הספר? שעה ניקיון. זה ניזה מהווירות.
הוא הכי ארוך, זה לא הוגן. זה לא הוגן, הוא הכי ארוך.
בסדר, יש סיבה שהוא הכי ארוך.
הרב עדן נראה לי טען שזה חסידות.
שמה?
הרב עדן טען שהשעה הכי חשוב זה החסידות.
כן, לא קודם, זה נכון, כי זה השפיל של כל הסיפור, אבל אני אומר את זה ככה, לא על מה אתה אמור להגיע. איפה בתכלס אתה משקיע את רוב המעמד שלך אצלו? אתה משקיע את שער הזהירות, שער הניקיון, זה עולם שבנוי, גם בעיקר בפרקים הראשונים, מה שמצייר שם, זה עולם שמסלול מכשולים, את העולם הזה זה מסלול מכשולים, ו... עיקר מטרה זה לצפור כמה שפחות נקודות חובה.
וגם תלוי איפה אתה בספר, בשער הקדושה התמונה קצת משתנה, שם כבר העולם הזה הוא לא בדיוק רק מסלול מכשולים.
זה נכון, באמת, שזה אמרתי בתחילת הספר בעיקר, אני חושב שזה...
אבל הוא לא צריך
מכשולים שפשוט לא
תשים לב אליהם. יש, אבל השאלה, ברור שיש מכשולים, אבל השאלה, גישתך הבסיסית לעולם, תקעת אבקו, תקעת אבקו, היא גם כן נוכל שיש מכשולים בעולם, ברור שאפשר לקשם את האחורים, רואים את זה גם בעיניים שאנשים נכשלים, אבל אם לא רואים את העולם בסיסית, כמקום שהרעיון זה בעצם איזה סללום כזה בין איסורים ומכשולים, איזה עולם שיש בו הרבה מה, הרבה גילויי שכינה והרבה מקום שעבדת השם של האדם, כבר לא, אתה מצליח לזהות גם בלי קשר. אבל נקצת כשרמב"ן למשל מדגיש את מצוות תעשה כי יותר חשוב את מצוות לא תעשה, זאת אומרת המוקד הכי מדתיים זה מצוות תעשה, לא מצוות לא תעשה. אני לא חושב שזה התפעה של מצוות מצוות ישרים למשל. אז לכן אני אומר, אתה יכול להביח את הרבה מהספר, יש בספר הרבה מאוד תובנות, אבל האם אני חושב שגבלת המוצא שלך ושלו זהים? אני חושב שזה נקודת המוצא של הדתיים מאוד רחוקות, ולכן יש בעייתיות מסוימת. אז צריך כמו כל ספר, תראה, גם נקודת המוצא שלך והמון לברוכים הם לא תמיד זהים, אז גם שם אתה צריך, כל ספר צריך לעשות התאמות, לקחת את הדברים האוניברסליים והוא נתאים אותו. אבל כן, אני חושב ש... למה זאת ככה? ספרי מוסר ש... אני לא יודע כמה קיימים או כמה מרת... זה דבר מאוד רצוי שמישהו יכתוב ספר מוסר שנכתב מהזווית שעולם שלך אתה חי בתוכו. יכול להיות שיש סוג טובים כאלו, יכול להיות שיותר נכתבו. גם...
משהו כמו מוסר אביך של הרב קוק, משהו כזה?
כן, כי באמת, אתה אומר, גם שם נשאר את ה... צריך לשאול את אותה השאלה. אבל אני מגיע, אנשים אומרים, אם תרצה, אני מוכן לומר את משהו אחר, לא יכול לדורות עם זוויות שונות, תיקח את מכל הזוויות, יוצאים לך משותף או משהו כזה, תקבל משהו שיעזור לך. אבל בכל דור ובאיזשהו מקום, בכל דור ודור, אתם, עולם מוסר צריך לשקף את העולם. עכשיו, יש לו שם אוניברסלים, כמו שאחי אומר, יש לו שם אוניברסלים לאורך ההיסטוריה. אבל יש להם שהם בכל זאת משתים מדי דור לדור. אומרת, כך דוגמה שעלה פה לפני שתיים, שלוש, נדמה לי. היחס לך יישוב, זאת אומרת, תענגות בכלל, אכילה, שתייה, ולהנאה מינית בפרט. אז ביד היום הוא שונה מאוד מהביניים, מאוד שונה. יש משהו, זה לא דרך כלל חרדי, זה גם חרדים, זה לא רק המודרניים. אז זה ודאי ישנה קצת את התפיסה המוסרית. כי מה שרמה כותב, ואחרים, זה משקף עולם שזה בעצם זה הכל אמת, אמת רע במיותו, אמת הכרח לא יגונה, אז זה מכתיב יחס מסוים גם ברמה מעשית מוסרית. אם הזווית שלך שונה, אז זה מכתיב יחס מוסרי אחר, וכן הלאה. אבל כל מה, כתב את זה, זה משהו באנגלית, הוא כתב את...
עם המאמרים שלו.
מה?
כתב מאמרים בעברית.
כן, כתב את זה לא קצת, זאת אומרת, תמונת השער שם מאוד מוצלחת, זה באמת, זאת הדילמה. אני חושב ש... אם אני חוזר לצד ישרים לשנייה אחת, אני חושב שכן, שתמונת המוסר הגישה זהות מאוד חזקה עם תפיסתו, מאוד, מאוד, איך קוראים לזה, הם מאוד השתמשו בו. אחר מכן, גידוי לא הייתה תמונת המוסר, רק העולם החסידי. אני לא בטוח שאתה מחיימת באותו מקום בקנן הספרותי. כי החסידות, אני לא חושב שאומרת... תמיד, אופסה סלנטה אומר, אבל זה שמה... סלם, הבשט. אומרים, יש איזה משהו מחסד הבשט, עשית עבירה, לא נורא, תזרום. מה חיים חדש?
מה השם טוב?
עד כדי כך מתנגד.
עשית עבירה, שכח מזה, כאילו, לא נעים, לא נורא, אל תתייסר. טוב, אתה מבין, זה בגישה כזאת, כאשר משפשת ישראלים, עושים אותו במוקד החיים שלך. אז לכן, אני חושב שהם נותנים לו דחיפה משמעותית, כן. אבל זאת השערה. טוב, אוקיי. טוב. טוב, עכשיו נחזור פה להמשך העלילה. שד אלוהי הוא לנירון קיסר. כי כעתי שד הגירה למזרח. אז כבר ידעתי במשבוע שעבר על כוחו של העילבון. שאדם נעלב שזה שזרקו אותו מסעודה, ובסוף הוא תולך לקיסר, מחריב את המקדש, והוא בדרך מתים מאות אלפים, ועם ישראל גולה. אבל העיקר, הוא את העילבון שלו, הוא הצליח מרת לנקום. איזה? תראה, אני לא הייתי שם, אז אני אומר ככה. אני לא יכול לרוב לך שזה אמיתי, אני כן יכול לומר כך. יש משפט, גם קריטי וגם מדהים ביופיו של אריסטו. אריסטו כותב כך, שהספרות היא יותר אמיתית מההיסטוריה. למה? כי ההיסטוריה זה רק מה שבמקרה קרה, ושספרות זה מה שאמור לקרות. עכשיו, כמובן, מה זה מטובה רבין זצה להבדיל, שפה הבדולות, היה מצל איזה ציטוט מאזור של שבעה, מה שאומר, נו, ואם לא אמר, אז היה צריך לומר. זאת אומרת, עכשיו, אגב, יש כתיבה, יש ז'אנר כתיבה היסטורי שלהם כזה, תקרא את ההיסטוריונים היוונים, אז או את יוספוס, שזה אותו דבר, יש נאומים, איזה נאום, לפני שהם יצאו לקרב, איזה נאום המצבין נסע, שאומרת, הוא לא היה שם. מה?
לפני שהם התאבדו, לפני שכל מי ששמע את זה התאבד.
לפני שהתאבדו, לפני שיצאו לקרב, לפני אמת, תבין, לא היו שם פי שלוש, ולא אפילו טייפ ריקודרים, ולא מזכירות וקלדניות, אלא מאי, זה תואם את ה... זה תואם כאילו את הסיטואציה, פחות או יותר מה שהוא היה צריך לומר. עכשיו, גם כמה, ברור שאריסט אומר שהספרות היא מה שאמור להיות, ברור שיותר אמיתי. זה לא משהו תלוש לגמרי מהמציאות, אלא זה מתאר את האמת שמתחת לשטח. זאת אומרת, את התשתית, לא את האמת המזדמנת. את האמת הבסיסית יותר של תהליכים הבסיסיים. מה שאתם אומרים, התהליך הבסיסי זה שנאת חינם. אז אפשר לומר במשפט אחד, הבית חייב לשנאת חינם. אפשר לדגים את זה. עכשיו, אם המקרה זה קרה, אני לא סיבה לחשוב מה ככה, חץ הראשון, אני לא סיבה לחשוב שהוא לא קרה. זאת אומרת, אין לי סיבה להניח שהם מסוגל להאמין שבאמת קרה, שמישהו זרק מישהו מהסעודה שלו, אני בודח מסוגל להאמין ו... תלך פעם לשתי חצות חסידיים שהתפלגו מרת ומסוסחים ביניהם, או מסכימה בקיבוצים שאת החמישים, בפילוגים שהיו שם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני משוכנע להאמין שזורקים אנשים החוצה ממסיבות כאלו, ואין לי סיבה להאמין שזה לא קרה. הם הולך הקיסר, זה כבר מצדידי, תתראה בזה אמת ספרותית. גם החץ הראשון יכול להיות בזה אמת ספרותית. שמה זה אומר? שחזל אומרים, החץ הבסיס שם היה שנאת חינם ופלגנות וכו' וכו'. ואז עכשיו, יכול להיות שזה באמת קרה, יכול להיות שזה טיעון ספרותי שבא להמחיש לך את השנאת חינם שאתה קיימת. מתמחר אותם, בגלל שלא מציא משהו מצוץ. הוא אומר, אם זה באמת ספרותית, בסופו של דבר, הייתה שם שנאת חינם, הייתה שם פלגנות. אז עכשיו, יכול להיות שזה באמת כן קרה, יכול להיות שזה לא קרה באמת, אבל זה ביטוי לאווירה ולמה שהיה שם. אבל כמובן, אני בחצי הראשון, אני בהחלט מאמין ששנת החינם הזאת סיכוי טוב שגם התבטא בדבר כזה.
כאילו הסיפור גם אם הוא לא קרה הוא היה מאוד יכול לקרות.
בדיוק. אפשר לומר את זה גם על התורה?
עכשיו אין גם סיבה להאמין, במקרה זה אין סיבה להאמין שלא קרה.
אלא אם כן יהיה לי איזה חמישה סיפורים שונים מחברת נכה, אבל זה קצת יהיה לי...
שמה?
אלא אם כן יהיה חמישה סיפורים שונים שכל אחד מתאר בצורה אחרת למה בית נכה, אבל זה קצת...
בסדר, זה דיים שחמישה סיפורים קרו, זה רק אומר, יש חמש דעות, או חמש סיבות, או חמש דעות, איזה משקף את ה... משקף את ה... עכשיו, ב... חצי השני אומרת שהוא היותר בעייתי במה ההיסטורית. אומרת, האם בקץ הגיע לקיסר או לא? זה ודאי משקף, מבחינת חז"ל, זה מקשר פה לסיפור של החיצים, מבחינת חז"ל זה ודאי משקף את הדינמיקה כמובן העמוקה יותר. שהתנהגות כזאת מביאה לידי, זה אחד של קמצא ובעל קמצא, זאת שמסכה, התנהגות כזאת תביא לזה, שזה הגורם הבסיסי. אז האם בפועל בקמצא תביא לנירון קיסר או לא, זה לא כל הקריט, כל הקריט איתי שהתנהגותו גרמה לכך שרומאים יבואו ויחריבו את המקדש, זה קרה. תגיד בית רומד, זה צריך על...
אבחן נבון כתב את זה בדף קשר, לא? הרב מידן...
גם נדמה שבשעה שבה זה עלה פה בטוב התלם, אבל נדמה שזה דימד... אולי השנה, אני לא זוכר בית רומד. פה צריך לומר משהו. יש... איך אני אומר את זה? כן, אני אומר את זה בדרך קצת עקיפה, אבל חז"ל אומרים שאיוב, יש שבע שמונה דעות, מתי הוא היה. אחת הדעות, איוב לא היה ולא נברא, למשל היה. עכשיו, אני חושב שזה בסיכוי שהדעה הזאת נכונה. הרמב״ם גם כן שם את כל משקלו מאחורי הדעה הזאת מסיבות אחרות. למה אני חושב? אני אגיד לך מה אני חושב. כי הסוף של ספר איוב, אני לא מבין אותו. כי מה הסוף של ספר איוב? והשם השיב את שבות איוב כראשיתו, והיא לו שבע בנים ושלוש בנות. ואז מה? ואז הכל חוזר מקומו בשלום. כי יש עולם שלב ושקט בתחילת הספר, עולם הזה מופרע על ידי כל המזימה, ההתהוות מהקדוש ברוך הוא לשטן, העולם יוצא משיווי משקל ומאיזון שלו, בסוף הספר הכל חוזר למנוחות. ואז איוב מקבל הכל בחזה פי שניים, ויש happy end. ככה זה מוצג פלוס מינוס. אני שואל באמת, מה זה happy end? הוא אב שקול, הוא עובד את כל משפחתו.
אז הוא אמר... בהלכה שבני מתו, הוא לא כתוב בשום מקום שהם מתו.
זה
אומר
הדבר היחיד שנשאר שבע שלוש.
כן,
הרמב"ן
אומר שהם לא מתו.
נכון, אבל דקה מת. עכשיו, אז אני יכול להבין, אני אומר ככה, תסתכל למשל על אנשים שאיבדו את כל משפחתם בשואה, אחרי זה התחתנו מחדש וקיימו משפחה חדשה. אז ברור שמצד אחד זה ניצחון גדול, ניצחון הרוח האנושית. וגם כן, ברוך השם, זה חייהם הרבה יותר טובים אחר כך. ועם זאת, אני יכול להגיד שהם לא מצולקים, אני יכול להגיד שהם שמות מטרגיות.
אבל יש שם זה לאיפה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך בסוף, ולאיפה שאתה לא שומע את הקדוש ברוך הוא בכלל.
שמה?
אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתך
בסוף, הוא אומר לך שזה... זה בבמה אנושית, הוא איבד מת, הוא איבד משפחה שלמה. אז זה נכון, שלא כתוב שהם מתו, והרמב״ם באמת אומר שהם לא מתו, היו בני ערובה, וחזרו אחרי כמה שנים מהשבי. למה הוא אומר את זה? אז בחלק כי לא כתוב שהם מתו, בחלק אני חושב שמה שהוא לא אומר מפורשות, אני חושב שהבעיה שלי מפריעה לו. אם רק היו שבויים, אז בסדר, אז איוב לא שקול, אז הוא באמת, הוא רק איבד כסף, איבד כסף, קיבל כסף חדש. אבל משפחה הוא לא איבד. אבל בסופו של דבר, עם כל הכבוד, זה לא פשוטה שמקרה עדיין. אני חושב שזה פשוטה. מה אני חושב? אני חושב שיש פה הבדל בין אמת ספרותית לאמת ביוגרפית. זאת אומרת, שאמת ספרותית היא שונה באמת ביוגרפית. שוב, אני אקצר כזה, כי השעה מאוחרת, אבל למשל, אני כבר אמרתי זה פה המון פעמים, נדמה לי, היא מתואר סרט, והשמיים מתחילים לקדור, ובאמת קר, ולא נעים, באמת, ורוח, אז מה אתה יודע? משהו רע מדיקות. אם לומד זאת, אני אתן לך דוגמה, בדיקנס למשל, זו שיטתית, כל הדברים הטובים קוראים בכפר, כל הדברים הרעים קוראים בעיר. שיטתיים, כל מה שיש משהו, כל מה שמשהו רע, אז זה קורה בעיר. כל פעם שיש משהו ככה, מישהו עובר מהפך חיובי, זה בכפר. יש איזה מסר שם בכל זה, רואים, נהיה מלחמת חומה נגד נגד שני החיים העירוניים, ואיך הם השפיעו לדעתו לרע על האנשים. אז או אם בן אדם באמת, אם לבן אדם הוא דמות מאוד ככה תוססת, עם דמיון, פורה וכן הלאה, לא בילדים. אם לעומת זו דמות מצומקת, כזעופה, מרירה, הוא יהיה קל כמובן.
יכול להיות שזה לא מקרה.
כל זה אמת, לא אומר, כל זה אמת, אבל רק שכה, אומר, כל זה בספרות, במציאות, אני אראה לך המון אנשים מרירים, זעופים, עם עשרה ילדים, ולעומת זה אנשים פוריים, תוססים, עקרים, מה, אני לא צריך ללכת לחול, זה אב קוק, חזון איש, אני צריך לא אב קוק, מת, מצו יהודה, מת, חזון איש, מת, הלבביץ' מת, בכלל, עכשיו, אני חושב שכרגע זה שאמת ספרותית היא שאמת ביוגרפית. זה לא נקודה הקריטית. עכשיו פה אני אומר ככה, בסופו של דבר, כן, זה משמת. עכשיו, ספרות צריכה לשקף איזשהו מציאות שמוכרת מהחיים. ובכן, זה כן משנה אם האדם מת בסרט, ובסוף הסרט מנגב את הקטשופ ומלך הביתה, לבין אם הוא מת באמת. זאת אומרת, זה שבעצמת, בסופו של דבר, זה כן משנה אם, באמת, טרגדיה בשייקספיר, בסופו של דבר, אף אחד לא מת. זה לא נכון וזה כן נכון. לעומת זאת, טרגדיה, תשמע ברדיו, שיהיה לי נהג בתאונת דרכים, זה שונה מה שבכל זאת זה בהצגה. עכשיו, כפי מה הדברים אמורים? יש סיפורים שתפקידם באמת ספרותי. ואז באמת, כאילו, האמת, שספר איוב, יש בחז"ל דעות שמוכנות לומר שהאמת של איוב היא אותה אמת אם ספרותית או אם היא היסטורית. לגבי איוב. נדמה לי שיש דעה כזו גם בספר יונה, גם בגר בחז"ל. לעומת זאת, אם אברהם אבינו היה או לא היה, זה משנה. וזה משנה, אז לא בגלל שאבא שלי פעם אמר שמה שעשו דבר אבינו דמות מרכזית בחיינו או בתנ״ך, ואיוב הוא דמות פחות מרכזית בתנ״ך. אני חושב שזה משנה מסיבה אחרת. מה אנחנו רוצים להוציא מאיוב? אנחנו רוצים להוציא מאיוב מסר. אז מסר יוצא בספרות כמו בהיסטוריה. לעומת זאת, זה לא מה שאנחנו רוצים להוציא מאברהם אבינו. אנחנו רוצים להוציא מאברהם אבינו זה מורשת, זה ביוגרפיה וכזה לאומית, גם אישית, גם לאומית. זאת אומרת, אם סבא שלי חי או לא חי, זה מאוד משנה לי. זה משנה לי במה קיומית, לא במת המסר. במת המסר לא משנה, התנך הוא לא מסרים. התנך הוא גם כן סיפור של עם ישראל, קיומו וביתו לעולם, וזיקתנו הקדוש ברוך הוא שעובר דרך ברית אבות וזכות אבות וכן הלאה. אז לכן, אם אברהם אבינו חי או לא, זה מאוד משנה לי. כי הוא הסבא שלי. וכל קיומי כעם, וכל זיקתי, וכל הביוגרפיה הקולקטיבית שלי. זאת אומרת, המקום הקיומי שלי מושפע מאוד מדמות אמיתית או לא דמות אמיתית. אז מבחינה זאת, אני חושב שכן, האמת ההיסטורית פה, למעט האמת הספרותית, היא משנה. לו מטרה שכל הסיפור של האבות היה אך ורק לספר מסרים, אז זה הפחות משנה. אז יכולתי להגיד, אז כמו שיוב זה משל, אז גם אברהם אבינו. אבל היות שזה לא ככה, לאברהם אבינו הוא חי אצלי גם, איך נמצא מצרים, רגע מכונן בקיומנו, לא רק רגע מכונן אחת תיאולוגית. למשל, הרמב״ם, בסוף פשוט בואו, אז נמצא מצרים באמת כזה, למה צריך נמצא מצרים כך חשוב? זה מידע, זה כל מיני אמיתות תיאולוגיות. אנחנו לא נראה לי שאנחנו במידה רבה חשים ככה. בין הסדר, אנחנו לא באים, לא רוצים בין הסדר, דבר יצא מצרים, בגלל שזה מעיד על החידוש, מעיד על הבריאה. ובצא מצרים, בין הסדר, מה אני רוצה? לשחזר חוויה קולקטיבית. כמו שאדם עושה לטיול שורשים, אם בפולין או במרוקו, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להתחבר לעבר שלו. אז לכן, שיש את זה בתנך, זה משנה ועוד איך זה משנה. אם כי, שוב, במקום שחזל חשבו שזה לא משנה לביוגרפיה שלנו, קובי יוב, למה? איש היה בארץ עוץ. באמת, איוב אין לו שום דבר להגיד לנו, חוץ באמת התיאולוגיה שלו. אז התיאולוגיה שלו, באמת, יש דעות שזה לא משנה, כן.
אני לא כל כך מבין מה זה משנה, כאילו, אם ההיסטוריה פיקטיבית או לא, זאת אומרת,
שזה משנה מאוד, כי אתה לא חי בתור דמות, אתה לא חי בתור דמות ציבורית, אתה חי בתור בשר ודם נושם.
אני בתור בשר ודם נושם, אבל אני חושב שבמדינת ישראל ב-48 כל הערבים ברחו לי, למרות שחלק מהם היה צריך להגיד להם לברוח, אבל מבחינת התודעה הלאומית, אז ככה אני חי וככה אני מתנהג, וזה מה שמעצב את האישיות שלי. את התודעה
הלאומית שלי. אבל אני לא חושב שהמצרים זה רק שיצב את התודעה הלאומית שלך. אני חושב שאתה, זה יותר מזה, זה באיזשהו מקום, אתה, זה המשפחה שלך, באיזשהו מקום אתה היית שם, ואם לא את אומרת, אבותיך היו שם, אני חושב שזה רק עיצוב תודה, אני חושב שמצב מצרים היא, זאת חלק מהחוויה שחווינו, זאת אומרת, כל דוד החוויה לא תעסוק יצא מצרים, זה לא מי שיצא בתודה טוב. זה באמת שהוא יחיה בתודעה שהוא באמת היה שם. שהוא, זאת אומרת, נדבר לגבי השואה. אם נדבר האירוע שהיה, כאילו, בשואה, אם אני רוצה, נגיד, לזכור את השואה, זה לא מי שייצב את התודעה הלאומית שלי, שעכשיו נגיד איראן אני צריך, תגיד לעולם לא. לא, אני פשוט רוצה לשים את עצמי בנעליים, של אבותיי, אבות אבותיי שהיו שם, לחוש מעבר עליהם, ופשוט רוצה לחזור לאותו מקום, ורגיש שאני נוגע באבותיי ואבות אבותיי.
גם ספרדים הולכים לפולין.
נכון, כי גם הם מרגישים חיים עם ישראל, כי השואה זה לא רק חוויה שהסבתא שלך, זה חוויה של כל עם ישראל. והשואה מתקיימת היום, גם ברובד הלאומי, וטוב שכך. אבל גם הם לא הולכים בגלל שזה רק איזשהו מסר או עיצוב תודעה. הם הולכים כי הם מרגישים חלק מהסבל שהיה שם.
אני לא מבין בכלל מה הדיון הזה. מה, משה רבנו, כתוב למשל שסתם דוגמה שעולה לי לראש, הסנה. זה ברור שהיה סנה, כמו שאמת, תורת רמת, כל עוד שיש שם, יש שם קדושה וזה ברור שזה היה. זה ברור לגמרי, ביהודים עשו על בית הנפש במשך אלפי שנים, לא מבין בכלל מה, איך יכול להיות שזה לא היה, אין לנו שום בסיס, גם אם זה לא היה, זאת אומרת, חייב להיות שכל מילה שם הייתה באמת בדיוק כפשוטו, מעבר לכל שאר ה... אני מבין למה יש פה בכלל דיון על ה... זה נראה לי פשוט, זה מופמח.
בסדר, מסכים. יכול לגמרי, יש משפט סיום. המדרש מראש בא ב... המדרש לא בא למצוא היסטוריה, מתובה, ולכן כשמצליק אמור, המדרש אתה יכול לקבל כך או כך, ומדרם כבר כותב את זה בהרחבה. טוב, בכל מקרה אומרת, טוב, זה שבוע בא כבר נעבור לנירון, ומתם, המשך הסיפור פה. טוב.